טוב, עכשיו אני רוצה לנגוע בסוגיית העסקה. האמת אני לא יודע מאיפה להתחיל. יש לי פה מאמר של רונן צור, שפורסם באתר אייס אחרי שחרור גלעד שליט. כמדומני זה היה בשנת 2011, נכון? משהו כזה. תקשיבו מה הוא אומר, אני אקריא לכם, אני אשתדל לקצר, לא אקרא את הכל. הכותרת של המאמר הזה, לחץ התקשורת עבד, גלעד שליט שוחרר. יועץ התקשורת רונן צור, על האופן שבו הצליחה התקשורת, היכן שכוחות הביטחון נכשלו. שוב הצלחנו לחלץ שבוי חי, נושם, בריא, שלם ומתפקד מציפורני הרשע. העולם שוב עוקב בהשתאות אחרי המדינה הקטנה בלב המזרח התיכון, שבמבצע תקשורתי נועז הצליחה להשיב חייל חסר אונים להוריו. הפעם הקרדיט לא מגיע לסיירת מטכ"ל ולא ללוחמי השייטת או לאמיצי הימ"מ, בפעם הזו דווקא כוח משימה מיוחד שהורכב מיוסי יהושע, רוני דניאל, קרמלה מנשה, בגיבוי כוח של אלון בן דוד, יואב לימור ואמנון אברמוביץ', עשה מה שצהל והשבק והמוסד לא הצליחו. בשורה התחתונה, קמפיין חד ממוקד ואלגנטי, ששייך כולו לתקשורת, הביא לחילוצו של החייל. כמו בכל מבצע טוב, אני ממש קורא את זה, זה כל מילה. היו גם סייענים מבחוץ, בדמות יועצי התקשורת תמי שנקמן, שמשון ליבמן ואחרים, שגייסו סייענים נוספים. כולם יחד פשטו מדי שחר על משרדיהם של מקבלי ההחלטות, עד שאלה הרימו ידיים ונכנעו, פשוט נכנעו, אין מילה אחרת. בתחילה, כוח המשימה המשולב הצליח לגייס עשרות קציני קמפיין, בעלי השפעה על דעת הקהל, והטיל עליהם את משימת השכנוע בהצדקת העסקה בכל מחיר. קציני הקמפיין גייסו מאות סוכני משנה ברחבי הארץ, שפעלו בבתי הספר, במתנסים, בארגונים חוץ פרלמנטריים, וטרחו להסביר לנו שאוטוטו גלעד שליט הופך לרון ארד. בעקבות זאת, אנחנו רחמנים בני רחמנים, מוכי ייסורי מצפון, השתתקנו מיד ובצדק. הרי בתוך תוכנו אנחנו יודעים שאין על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים, ועל כלי התקשורת שיצליחו במקום שבו צהל הגדול, והשבק הנפלא, והמוסד המבריק נכשלו, גם עם רון ארד וגם עם גלעד שליט. כך יצא לדרך מבצע מתגלגל שכולנו תפקדנו בו על תקן לוחמים נועזים, תולד גלים, נוטה אוהלים, לובשי חולצות ומחלקי מנשרים. חיילים בצבא החילוץ של גלעד שעושים כל מה שנדרש כדי שברגע האמת תשתתקנה כל האמירות על מחיר השחרור, על סכנת הפיגועים, על המשפחות השקולות ועל שאר הדברים שתפקידם להאחיר את האווירה. אני לא מאמין שאני קורא את זה. המבצע הצליח, גלעד חולץ וכולם שתקו. ואם לנהוג בחנות, הרי שמעט התפלאתי למראה ראש הממשלה ושר הביטחון בקבלתם את פניו של גלעד ליד כבש המטוס. היה זה כאילו שניהם היו שוב על כנף המטוס סבנה. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שהצד הנכנע חגג את ניצחונו של הצד השני, ואף בא לקבל את גיבור המבצע כאילו היה גיבורו. האם שכחנו את האמירות על המחיר שלא נשלם מצידו של שר הביטחון? האם הדחקנו את גישתו של ראש הממשלה שלפיה לעולם לא יאפשר שחרור מחבלים ולבסוף שחרר אותם כתוצאה מהלחץ? מוטב היה להם לחגוג, כן, פה הוא מבקר כמובן את ה... מוטב היה להם לחגוג בדרך ממלכתית יותר, יהירה פחות, במבצע שלא היה להם כל חלק בו. למעט החלק הפורמלי של החתימה. על כתב הקנייה התקשורתי, ולולא הלחץ של בחירי התקשורת, סייעני הקמפיין וכל אחד מאיתנו, האזרחים, גלעד היה חוגג עכשיו 2000 ימי שבי. זה מסביר לכם שהכל היה בסיפור גלעד שליט, כך כותב רונן צור, נועד למטרה מסוימת, שלא נדבר על מחיר השחרור, סכנת הפיגועים. עכשיו אני בכלל לא נוקט עמדה, אני רק אומר שאותו רונן צור שקראתי לכם מאמר שלו, הוא יועץ התקשורת כרגע של משפחות החטופים. וכדי להשלים לכם את הפאזל, אז ברשותכם אני אקרא עוד משהו, גם כן שתי דקות, ככה, דקה, וכותב את זה גיא ברוך, אחד ממשפחות החטופים. אני כותב את זה בשיא הזהירות והחשש, אבל אני מרגיש שאני חייב לפרוק את זה. תעשו עם זה מה שאתם רוצים. דוד שלי, שגידל אותי כאילו הייתי הבן שלו לכל דבר, נחטף לעזה. אין דבר שהייתי רוצה יותר מלראות אותו. בן של חברה מאוד טובה של המשפחה שלי, בן 16, גם הוא נחטף לעזה. כבן קיבוץ ניר עוז, אני מכיר מקרוב את כל 74 החטופים מניר עוז, והכרתי מקרוב את כל 26 הנרצחים. על פניו, אין אדם שאמור לרצות יותר ממני עסקה בכל מחיר. ועכשיו, אחרי שאמרתי את כל זה, אני לא יכול לשתוק עוד. גם אם זה יעלה לי בניתוק הקשר עם משפחתי, אז כך יהיה. משהו מאוד מסריח עם עסקת השבועים הזו. משהו מאוד מסריח עם ההשתלטות של הקפלניסטים על משפחות החטופים. הלוואי והייתי מצליח לעצום את עיניי ולתת לזה פשוט לעבור. הלוואי והייתה לי היכולת לקבל את הדברים כפשוטם ולשמוח מכך שנרקמת עסקת שבויים שתחזיר את משפחתי וחבריי. אבל התחושה הכללית היא שיש ניגוד אינטרסים מובהק בין הקפלניסטים שהשתלטו על משפחות החטופים לבין האינטרסים של מדינת ישראל. דבר כמו השבת חטופים לביתם משבי ארגון טרור רצחני אמור להיות קונצנזוס. דבר כזה אמור להיות נקי וחף מכל אינטרסים. אך ברגע שגוף פוליטי שמגדיר את הממשלה הנבחרת כממשלה אויבת, משתלט על המשפחות והוא זה שמייצג אותה מול המדינה, נקי זה כבר לא, וחף מאינטרסים זה בוודאי שלא. וזהו בעצם, איני יודע מה האינטרסים החבויים של הקפלניסטים בביצוע העסקה. אני רק יודע שהדרך הכמעט אלימה והלחץ שמופעל על חברי הכנסת לתמוך בעסקה, בין אם מדובר בלחץ גלוי לציבור ובין בלחץ נסתר מן הציבור, ואין לכם מושג כמה לחץ מופעל על כל חבר כנסת, הם מה שגרמו לי לכתוב את כל זה. וכולי תקווה שאתבדה ואזכה לראות את חבריי ומשפחתי שווים מעזה, והעסקה הנרקמת לא נגועה בזוהמה פוליטית שהתחוללה פה בשנה האחרונה. אך לצערי, קשה לי מאוד להאמין שזה המצב. אני מתפלל לשובם של כל החטופים בשלום, מתפלל לשובם של כל החיילים שלוחמים עכשיו בעזה בשלום, וגם מתפלל על מדינת ישראל. זהו. מה אני אגיד לכם? זה, אני בכלל בלי לנקוט עמדה, חשוב שנדע את הדברים האלה רגע לפני, שיש צדדים ואינטרסים פוליטיים לכאן ולכאן, ולצערי לפעמים הצחנה הפוליטית היא כבר מסתירה את, את מה שקורה באמת. ואנחנו כבר לא יודעים מה... לפעמים, אני לא בטוח שזה המצב גם פה, אבל ברור שמותר לבקר כמדינה עסקה, להגיד האם היא רווחית או לא רווחית, ברור שצריך וטוב לומר שגורמים תקשורתיים, איך הוא קרא להם? סוכנים, סייענים, כן? סייענים, כרגע מפעילים לחץ לקבל עסקה, שצריך לשפוט אותה, אם העסקה הזאת טובה או שהיא רק נועדה למטרות אחרות. ועוד מילה אחת ליושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת גפני, שראיתי שהוא ממש שמח להעביר כסף לארגון אחים בנשק, אחים לנשק. ארגון פוליטי שעד לאתמול היה ארגון פוליטי ובמוצר, כן, ועשה פה הפגנות בכל רחבי הארץ, והתעורר בוקר אחד בגלל האסון הנורא הזה, ואומר, אני גם רוצה לעזור לחיילים, ואז מה עושה גפני? גם נותן לו סעיף 46 שיוכל לקבל תרומות, גם מקצר לו את זמן ההמתנה שכל עמותה חדשה צריכה לעבור, שיפתחו עמותה חדשה, שיקראו לעמותה למען החיילים, או שיקראו לזה איך שהם רוצים, וגם שם יקבלו קיצור. למה לעשות את זה על אותה עמותה? ואיפה הולך הכסף אחר כך? אחרי שנעבור את הגל המטורף הזה של הטווח וקצת יירגעו העניינים. לא יודע, לא ברור. וכן, מותר גם להגיד את הדברים האלה, בעידן שכל מילה שבן אדם אומר, עושים עליו עליהום תקשורתי, ואני לא רוצה להיכנס עכשיו לכל מה שקרה ביממה האחרונה, עם כל מיני אמירות כאלה ואחרות, אבל אתה יודע, אני הייתי ממליץ המאזינים שלנו, לשפוט כל דבר ככה במנותק מהשיח התקשורתי, בתקשורת הכללית, לחשוב על כל דבר. אנחנו ודאי בתקופה לא רגועה, ונקווה שנחזור כמה שאפשר, אני לא יודע כמה אפשר בכלל לחזור אחרי טראומה כזאת מטורפת וטבח כזה נורא, וכשאלפים, אנחנו רואים אנשים מדברים על אותם פליטים פלסטינים שעברו מהצפון לדרום, אבל משום מה לא ראיתי תמונות של אותם פליטים שנמצאים עכשיו הרחק מבתיהם בדרום ובצפון, אם זה בבני ברק ואם זה במקומות נוספים, שמסקרים אותם ב-CNN, ותגידו לי שם זה באוהלים, פה זה באולמות ובמקומות, כן, יש כאלה חלק שיושבים בבית מלון, זה לא כיף, חייב לומר לכם, בן אדם שמשפחה שמתפנה מהבית שלה אחרי חודש בטוח היא רוצה לחזור לביתה, והם לא יכולים לעשות את זה. אז גם כאן מאות אלפי אנשים שנעקרו מבתיהם בגלל הטבח הנורא, ואז אומרים, אז אולי נכניס להם קצת יותר סולר, כי אולי זה הרגיע אותם. זו בדיוק הקונספציה של להכניס להם ציוד הומניטרי, ולהכניס להם אוכל, ולהכניס להם דלק, ואז להגיד, אולי יהיו שם אנשים יותר טובים. אין שם אנשים טובים. יכול להיות שכן, אם כן, שיקומו ויגידו את זה. מי שאומר וקם ואומר ומתנער מאותם מעשים של אותם רוצחים, אז הוא, מבחינתי, אפשר להגדיר אותו כחף מפשע או בלתי מעורב. כל עוד אתה שותק, מדי שתיק משמע דניחא לה.